רפואי, ברוכים הבאים, שבוע טוב ומבורך. בעזרת השם היום אנחנו נמצאים פרשת שופטים, ספר דברים. כתוב בפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. היום בעזרת השם מהפסוק הזה אנחנו נלמד על דרך מסוימת, על התנהגות מסוימת שכל אדם רוצה ולא רוצה. ונסביר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מסבירים המפרשים באחד מן הפירושים שכל בן אנוש ביקום רוצה שיהיה מעליו פיקוח. רוצה שיהיה מעליו כוח ששולט בו, שמדריך אותו, שמכוון אותו, שדואג לו. וכך גם הקדוש ברוך הוא יצר בטבע העולם את ההורים ואז את הילדים. והילדים הופכים להורים ומביאים ילדים. וכל אחד אחראי על הדור שאחריו. מצד שני, כל אדם מיד בטבע שלו האישי, דוחה תוכחה, דוחה ביקורת, דוחה כל מה שלא, שהוא לא חושב שמתאים לו. למעשה היום אנחנו נדבר בעזרת השם על השליטה העצמית. החידה הקדוש אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כמובן שבפשט מדובר שכל ארץ, כל מדינה, כל מקום שיש בו אוכלוסיית אנשים, חייב שתהיה בו מערכת משפט, מערכת משטר מסודרת, חייב. זה חובה מהתורה. זוהי לא חובה שהיא מחויבת אך ורק ליהודים, אלא זה גם אחת משבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח אלו שבע מצוות שגם הגויים חייבים לקיים. איך אנחנו יודעים שהתורה שלנו, ברוך השם, היא האמיתית והמיוחדת מכולם? התורה שלנו מצווה גם על מי שלא יהודי. זה רק כוח של מישהו אחד ואמיתי. יכול, אין איזה ציווי בודהיסטי ליהודים, או איזה ציווי נוצרי ליהודים. אין, כי זה בן אדם כתב את זה, בן אדם יצר את זה, אז הוא לא חושב כל כך עמוק. הוא חושב לעכשיו לאיך לארגן את הדת מאמינים מסביבו. וזהו, הוא לא חושב, אבל הקדוש ברוך הוא שהביא את התורה מהשמיים, וזה דרך של אמת, הוא נתן מצוות גם לגויים. לא לרצוח, לא לגנוב, לא לקלל את שם השם, כל מיני מצוות, שאחת מהן לא לאכול עבר מן החי, מי שאוכל עבר מן החי, כמו שיש בסין, אוכלים שפנים וכל מיני ארנבים וכל מיני דברים, אוכלים אותם ממש בזמן שהם חיים. אסור, זה איסור גמור, גם אם יחטפו איזה כרת. ואחד מהאיסורים, זה אסור שחייבים, זאת אומרת חיובים, שאסור שזה לא יהיה חיוב, שכל מקום שיש בו אנושות, אוכלוסייה, חייב שתהיה במקום ההוא מערכת משפט. אומר הקדוש ברוך הוא, שחייבת להיות היררכיה מסוימת, כדי שלא איש את אחיו חיים בלאו. זאת אומרת, יש אנשים שללא כוח שישלוט עליהם, הם יכולים, השם ישמור, להתפזר ולעשות דברים, השם ירחם, כמו שאנחנו רואים היום, שכמעט ואין גבולות לאנשים. כמעט היום אין גבולות לאנשים, מה שאנחנו רואים שאנשים עושים, אין גבולות כבר. הגבולות התשתשו כבר, אין לאנשים מצפון. השם ישמור, מי שיודע, רואה מה קורה, השם ישמור. אז הקדוש ברוך הוא מצווה חייב שתהיה מערכת משפט. אומר החידה הקדוש, זה הפשט, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אלו שבעה שערים שבגופו של האדם הם שני העיניים, שני הנחיריים, פה ושני האוזניים. אלו הכוחות שאדם צריך לשלוט בהם, שליטה טוטלית. ככל שאדם ישלוט יותר בכוחות הללו, הוא יהפוך להיות מעולה יותר, חזק יותר, מוצלח יותר, מתוחכם יותר, מחושב יותר, מיוחד יותר. למה? אנחנו נסביר. גבול. גבול היא דרך לעצור התפרצות. כולנו מציבים גבולות לעצמנו. אין אדם שלא מציב גבולות לעצמו. למשל, לדוגמה, כשאני חוצה את הכביש, לא משנה אם אני הורה או ילד, סתם אדם, כשאני חוצה את הכביש, אם אני לא רוצה להתאבד באותו יום, אז אני מסתכל ימינה או שמאלה. מסתכל, בודק, רואה שהכל בסדר וחוצה. כשאני רוצה לאכול, הקדוש ברוך הוא שם לנו את הנחיריים מעל הפה. למה? כדי שאנחנו נריח שהאוכל לא מקולקל. כל חלק בפנים יש לו סדר לפי הבריאה, וזה לא חס שלום, וזה מהלך אקראי שכך וכך, ויצר כך וכך, ונוצר כך וכך, וכמה מיליוני שנים, זה לא, זה ממש לא נכון. הסדר, למשל, שאדם יש לו אף מעל הפה, כדי שיריח את האוכל שלו, שלא יאכל אוכל מקולקל. אז אדם שרוצה לאכול, בודק לפני כן מה הוא אוכל. אדם שרוצה ללכת לרכיבה על סוסים, הוא בודק לפני כן שהוא יודע קצת לרכב על סוסים, את המינימום של המינימום, שלא יעלה וישבור את הגב, כמו שקרה השבוע, שלא יעלה וישבור את הגב. אז אדם יוצר לעצמו גבולות, גבולות כדי לא להיפגע. זאת אומרת, לכל אדם יש גבולות, האדם יוצר אותם לעצמו, ויוצר אותם גם לסביבה שלו. לדוגמה, הורה שיוצר גבול לילד שלו, אישה שיוצרת גבול לבעלה, בעל שיוצר גבול לאשתו, בוס שיוצר גבול לעובד שלו, וכן הלאה וכן הלאה. מה טוב בגבול? גבול, למעשה, אם, זה לא בדיוק אותה מילה, אבל זה דומה מאוד, אם נחליף את הגימל והבית, זה דומה לבלבול. גבול ובלבול זה כמעט, זה כמעט אותה סיומת. אדם שיש לו גבול, הוא לא מבולבל. אדם שיש לו דרך, הוא לא מבולבל. עכשיו, מה ההבדל בין אדם מבולבל לבין אדם לא מבולבל? אדם שהוא מבולבל, הוא חסר כוח, או חסר אפשרות להחליט בצורה תמידית ועקבית. ואחת הבעיות שאני רואה בכל אופן אצל אנשים, עד כמה שאני יכול לזהות, לשמוע ולהבין, הבעיה היא חוסר החלטיות. חוסר החלטיות היא בעיה כל כך קשה, והיא מקבלת יחס כל כך נמוך בעבודה העצמית של האדם עם עצמו, עד שהיא הופכת לאדם את המזל, עד שהיא יוצרת לאדם חסימות כל כך גדולות, שאפילו לא מודע שזה מזה. אני אישית ראיתי המון אנשים שבגלל חוסר ההחלטיות, בגלל חוסר בגבולות, בגלל חוסר בסדר במעשים שלהם, התהליכים שהם יצרו לעצמם הובילו אותם לבור. וכל אדם מכיר את זה עם עצמו. אני רוצה לקנות, נניח לדוגמה, כפית עם פלסטיק וצבע אדום. סכום בצבע אדום. למחרת אני רואה אצל החבר שלי סכום בצבע ירוק. אני אומר לעצמי, היי, למה לא קניתי סכום בצבע ירוק? כי תמיד הדשא של השכן תמיד תמיד הוא ירוק יותר משלך, תמיד. כשאני קונה סכום או מחליף את הסכום האדום בצבע ירוק, ואני רואה אצל חבר אחר סכום בצבע אדום, אני הופך להיות מבולבח, חסר עמוד שדרה, חסר החלטיות. אומר החידה הקדוש, אתה צריך לשים שופטים ושוטרים בכל שעריך, אלו השערים שיש לאדם. איך אנחנו עושים את זה? על ידי כמה מהלכים פשוטים שנסביר היום. היום בעזרת השם אנחנו נקווה שבעזרת השם נגיע למקום שבו נלמד לבחור את הבחירות הנכונות ולצמצם את הכוחות השליליים מאיתנו. כוחות שליליים זה כל מה שקשור לחוסר החלטיות, פחדים, דמיונות, כאבים, תעתועים, כל הדברים האלו ששולטים עלינו. הדבר הראשון שאדם נולד איתו, התאווה הראשונה שאדם נולד איתה, תאווה ראשונה, אומר רבי נחמן מברסלב, לדעתו תאוות האכילה היא התאווה הכי קשה שיש. מהי תאוות האכילה? היא התאווה שהאדם ברגע שהוא נולד, הדבר הראשון שהוא רוצה זה לאכול. כמובן שיש כאן יצר הישרדות שהקדוש ברוך הוא טבע באדם, כמובן שיש כאן יצר הישרדות, אבל זהו הדבר הראשון שהאדם רוצה לעשות. הדבר הראשון, דבר ראשון, תינוק נולד, רוצה לאכול. אומר רבי נחמן מברסלב שזו התאווה הכי קשה. תכף ניגע בזה. לאחר מכן יש לנו אוזניים. אוזניים, כלי מאוד מאוד מסוכן. למעשה, התאווה של השמיעה היא תאווה כל כך קשה וכל כך מורכבת וכל כך בעייתית, עד שאנחנו לא מייחסים לה בכלל חשיבות. כי היחס שאנחנו מעניקים לפעולות שאנחנו עושים הוא בהתאם לאקטיביות שלהם. שזה אומר בעברית פשוטה, כשאנחנו מדברים או אוכלים אנחנו עושים משהו, כשאנחנו נוגעים אנחנו עושים משהו, כשאנחנו רואים אנחנו משיגים משהו, כשאנחנו שומעים אנחנו לא עושים שום דבר. אנחנו פסיביים והשמיעה מתקיימת מעצמה. אומר החידה הקדוש, שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך, אלו שני השערים של האוזניים, אוזן ימין ואוזן שמאל, אוזן מלשון איזון, ידוע יש אנשים שיש להם קצת בעיה באוזן, יש להם בעיה בקריסטלים, השם ישמור, תראו אותם עם ורטיגו, נופלים פתאום, בעיה קטנה, טיפה, משהו לא מאוזן בתוך האוזן, בקריסטל, איזה צעות, כמה צריכים להודות שיש לנו, אנחנו לא יודעים בכלל מה, האוזן זה לא רק לשמיע, האוזן היא נועדה גם לאזן, לאזן את האדם. ממש, לאזן, ממש, שאדם לא ייפול, ממש, זה... יש בתוך האוזן מערכת של איזון, ממש, מערכת איזון, ממנה לומדים גם איך לבנות לטייסים, כל מיני מכשירים להסתדר בתוך האוויר הפתוח, כל מיני מכשירים, כל מיני, במערכת של הטיסה, יש כל מיני דברים, מהאוזן לומדים את זה המון. אז האדם שומע מה הבעיה, איזה תאווה יש באוזן? לשון הרע. לשון הרע, וואה, לשון הרע, איזה כיף לשמוע לשון הרע. ואתה שמעת מה קרה לשכן? מה קרה? או, האוטו החדש שהוא קנה, אל תחל, זה ליסטינג, זה, איפה הוא לא, איפה יש לו כסף להביא את זה? כן, מה אתה אומר? דווקא חשבתי, דווקא זה. לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, לשון הרע, השם ישמור, מי שיודע, לשון הרע, זה יותר גרוע מגילוי הראיות, שפיכות דמים ועבודה זרה. יותר גרוע מגילוי הראיות, אלו עבירות, שלוש עבירות, שאדם צריך למות ולא לעשות אותם. למסור נפשו ולא לעשות אותם. אחר יבוא בן אדם ויגיד לכם, נשמע, אני רוצה שאתה תאכל מישהו ככה, איזה חייל מצווה רומי, אני רוצה שאתה תאכל עכשיו בחדר שלך חזיר ותעשן סיגריה ביום כיפור, שיצא בשבת. אם לא, אני הורג אותך. צריך לדעת, כל אדם צריך לדעת, צריך לאכול ולעשן, וביום כיפור בשבת ולא ימות. ולא ימות, ולא ימות. אבל מספיק שהוא יגיד לך, תקשיב, אתה רואה את הכיסא הזה, זה הפסל שלי, אני רק רוצה שתתכופף אליו. תכופף את עצמך בפניו. אתה תמות, תמות ולא תעשה את זה. עבודה זרה, אתה תמות ולא תעשה את זה. אומרת הגמרא, לשון הרע יותר גרוע, משלושת העבירות האלו ביחד. כמה חשוב שאנחנו נשים לב. הייתה גברת אחת עלתה לאוטובוס, ושמעה שתי בנות מהאולפנה מדברות, האולפנה מהבית ספר. את שמעת שחווי השתתחה עם יונתן, ויונתן זה משפחה טובה, איך הם לקחו אותה? היא משפחה רגילה, היא משפחה פושטית, מה לקחו אותה? היא גם לא כזאת נראה טוב, בלי איפור, הם לא ראו אותה. והתחילו לדבר עליה, דיבורים שם, שתי הבנות. אותה רבנית שמעה את זה, רגע אחד לפני שהיא ירדה, אמרה להם, בנות יקרות, אתם לא מבינות איזה נס גדול עשיתן. אולי, כן, מה בדיוק עשינו? אמרה להם, אתם לא מאמינות, אני הסבתא של יונתן, משתדך עם חווי, עכשיו, בעזרת השם, בזכותכם, אני מבטל את השידוך. תודה רבה וירדה מהאוטובוס. שתי הבנות התחילו לרוץ, הם הבינו איזה צרה הם עשו, רדפו אחריה. מה פתאום, זה סתם היה בדיבורים באלמה, היא ילדה טובה, את לא מבינה איך היא לומדת טוב, ומי שיזכה בה. פתאום, תאמיני לנו, סתם דיברנו, קשקשנו, זה לא באמת, זה... נכנסו אליי, אמרה, לא, תודה רבה להצעה, הצעה מדהימה, אני עכשיו מבטל את השידוך, ולכב אני עולה, מדברת עם המשפחה, מבטלים בזכותכם, הצלתם אותנו. תחילו לבכות ולצעוק. אבל הם, תקשיבו, אני בכלל לא קשורה למשפחה. אני סתם גברת מהרחוב. אבל תדעו שאם אחד מהמשפחה היה שומע אתכם, הייתם יכולות להרוס שידוך, הייתם יכולות להרוס בית שלם. על כן, תלמדו לשלוט על הלשון הרע שלכם. תלמדו לא לדבר דברים שחב שלום יכולים לפגוע באדם אחר. צריכים ללמוד את הדבר הזה. והלשון הרע, אומר החידה הקדוש, אלו השוטרים שאתה צריך לשים על האוזניים שלך. גם אם מדברים איתכם, יגידו לכם, אנחנו כך וכך, תשמע כך וכך, והוא עשה לך. בשום פנים ואופן לא מוכן לשמוע ולא מוכן לדבר. אפילו לומר דבר טוב, אסור לומר דבר טוב. למה? אם אתה תאמר דבר טוב, מיד יהיה מישהו אחר שיאמר, תשמע, נכון שהוא חכם, נכון שזה, אבל יהיה כך וכך, אבל יש לו בעיה שם, אבל אבא שלו ככה וסבתא שלו ככה. תמיד יהיה מישהו, הצדיק של הדור, שיאמר איזה משהו כדי לפגוע. אבל כן, לשון הרע, להיזהר, לשמור כמה שאפשר, זה עניין של האוזניים. עניין של העיניים. מראות העיניים, מראות מסוכנים מאוד, כמה תהליכים יש בעיניים. הדבר הראשון, כמובן, לשמור את העיניים, מראות אסורים. מה זה מראות אסורים? נשים לא צנועות, מראות של עבודה זרה, כנסיות. נניח שאנשים עושים כל מיני טיולים מאורגנים, הולכים לכנסיות, לכנסייה של צרפת, לכנסייה של אוסטרליה, לא יודע, כל מיני כנסיות יש להם, הולכים לכנסייה. אסור להיכנס לכנסייה. אסור לראות, אסור ליהנות, אסור להסתכל על כל מוצג שמייצג באיכשהו, אפילו במינימום של המינימום, עבודה זרה. אסור, בשום פנים ואופן, אסור. מי שהולך לטיול, גם פה, לא יודע איפה יש פה, גם כנסיות ראיתי, השם ישמור. אסור להיכנס למקומות האלה, לא לטיול, לא לשם טיול, אפילו לא, אני לא מאמין, אני כן מאמין. בשום פנים, אסור להיכנס למקומות, צריך להיזהר. אסור שיהנו עיניו, חף שלום עם הראות של עבודה זרה. אסור, בשום פנים ואופן. צריכים לדעת שעבודה זרה זה משהו שמשחית את הנפש בצורה בלתי רגילה. משחית את הנפש. צריך להיזהר מזה. וכמובן, מראות אסורים. העין רואה משהו והופכת את זה לרצון, הופכת את זה למעשה. אז צריכים להיזהר מזה, כמובן, מראות של נשים וכו'. נשימה. אסור להריח קטורת של עבודה זרה. אסור להריח בסמים של נשים. אסור להריח את הבושם שלה. לא ל... אם עוברת אישה עם בוסר, אין מה לעשות, לא צריך לסתום את האף ולהתנהג כמו משוגע, אבל אסור להריח, אסור בכוונה תחילה להריח, כי זה מכניס למחשבות, מכניס לרום, בעיה קשה מאוד, צריך לשים לב על זה. והחלק החשוב, כמו שדיברנו עליו בהתחלה, החלק של האכילה. האוכל של האדם, למעשה, האדם הוא מה שהוא אוכל. האדם עצמו הוא מה שהוא אוכל. אומרת התורה שכשאדם אוכל מאכלות אסורים, הוא הופך להיות מטומטם. ונתמתם בעם, מה זה נתמתם? האדם הופך להיות מטומטם. לא מטומטם ישון, כמו שאומרים מטומטם לביטוי. לא על זה מדובר. הנפש שלו מטמטמת, הנפש שלו כבר לא מרגישה, הנפש שלו הופכת להיות אפתית. מאכלות אסורים, דבר מאוד 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 מסוכן, צריך לשים לב על זה. מאכלות אסורים, אם אדם נמצא בחוץ לארץ, מותר לו לאכול אך ורק אורז שהוא מבשל בעצמו, פירות וירקות שהוא כתף, כאילו שהוא ראה שהוא קנה בעצמו, אין צורך במעשר בחול, אין שם קדושת ארץ ישראל. כמובן, מוצרים עם הכשר, אם יש, אבל כל מה שגוי בישל, אם גוי בישל, אסור לאכול מהאוכל הזה, לעולם ועד, אסור לאכול מהאוכל הזה. אם הייתם באיזה בית מלון והגוי מבשל שם, ואפילו מבשל לכם מרק, ירקות, אסור לאכול מהאוכל הזה. זה בישולי גויים, אסור בשום פנים ואופן, זה מטמטם את הנפש, משחית את הנפש. והעניין השני של המאכל, העניין השני, החלק השני, שליטה על תאוות האכילה. האוכל ומה הוא הופך את האדם למשהו. אנחנו צריכים לדעת, זה גם קצת עניין בריאותי, כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואנחנו גם נסביר על זה. עניין התזונה היום בדור שלנו, אנשים לא כל כך מבינים, אנשים לא יודעים, לא מבינים, אנשים לא יודעים. צריכים לדעת, סתם לדוגמה, כשאני אוכל אוכל מבושל, מי יודע, עכשיו נניח, אדם קיבל חיידק. מה קורה בגוף כשיש חיידק או וירוס? יש מערכת חיסונית, כדוריות דם, שנלחמות בגוף הזר. נכון? אתם מבינים, נכון? האם אתם יודעים שכשאנחנו אוכלים אוכל מבושל, גם מערכת החיסונית תוקפת את האוכל המבושל? כמו גוף זר? אתם לא יודעים, אף אחד לא יודע את זה, נכון? לא יספרו לכם את זה, לא יסבירו לכם את זה, הרופאים לא יסבירו את זה. כשאנחנו אוכלים אוכל מבושל, המערכת החיסונית שלנו תוקפת את האוכל המבושל כמו שהוא גוף זר. כמו שהוא גוף זר, ממש גוף זר, כמו גוש סרטני, כמו תאים סרטניים, כמו חיידקים, כמו ככה תוקפת המערכת החיסונית גם את האוכל המבושל. כדי שזה לא יקרה, כדי שלא נאמת סתם את המערכת החיסונית שלנו, אנחנו צריכים לאכול פחות מ-51% מבושל. אם יש לנו 100%, ארוחת צהריים עם 100%, צריך שיהיו במרכיבים פחות מ-51% מבושל. זה הבנתם? יופי. התזונה של האדם היא מה שהוא. ואם אנשים חולים, ואם אנשים לא מרגישים טוב, 80% מהמחלות זה בגלל התזונה. התזונה היא שגורמת לאדם לחלות. התזונה לא נכונה. חשוב שהאדם, כל אדם בכל מצב שהוא, ידאג לאכול מאכלים בריאים כדי שלא יאכל. אתם יודעים, בסין, ככה אני הבנתי, לא הייתי שם, אבל ככה הבנתי, שכשאתה משלם לרופא, כשאתה מרגיש טוב. כשאתה לא מרגיש טוב, אתה לא משלם לו. פה זה הפוך. פה כשאתה לא מרגיש טוב, אתה קונה תרופות, אתה משלם לו. שם בסין, כשאתה מרגיש טוב, אתה משלם לו. כשאתה לא מרגיש טוב, אתה לא משלם לו. אתה לא משלם לו, הוא מטפל בך בחינם. זאת אומרת, הייתה אחריות שלו לדאוג לך שתהיה בריא, והוא לא נתן לך את המרכיבים ואת הדרך הנכונה כדי לדאוג לבריאות שלך. על כן אתה לא משלם. זה סתם, זה קוריוז, זה מעניין. הרמב״ם אומר שהאדם צריך לבלום את אכילתו כמו שלושת רבעי מהקיבה שהיא מלאה, או חצי מהקיבה שהיא מלאה. אומר הרמב״ם, זה מספיק. אתה תחכה כ-10 דקות, רבע שעה, תאכל קצת, אתה תרגיש עדיין רעב. אתה תרגיש עדיין רעב, אתה תרגיש שאתה תרצה לאכול את הכל, תרצה לסיים את כל הצלחת. אומר לך הרמב״ם, לא, תחכה 10 דקות, רבע שעה. אחרי 10 דקות אתה תראה שאתה לא מסוגל לגוע באוכל. אחרי רבע שעה אתה תראה שאתה לא מסוגל לגוע במאכל הזה. זה דבר שהוא בדוק ואפשר לנסות אותו, וככה באמת גם אפשר לחסוך בפעילות של הגוף. פעילות של הגוף. יותר מדי פעילות לגוף זה לא טוב. צריך כל הזמן לאכול מאכלים בריאים ו... כן, אנחנו ניתן, בעזרת השם. חשוב מאוד, חשוב מאוד להבין שהתזונה... הגוף לא מקבל, חוץ מויטמין D מהשמש, הגוף לא מקבל משום מקום, שום דבר, חוץ מהתזונה שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לאכול כמה שיותר מאכלים אורגניים. כי נניח, גם שאני אוכל עכשיו סלק שגדל, שקניתי מהשופרסל או מכל מקום אחר, אין בעיה שאני אוכל אותו, אבל הוא מלא בכימיקלים ומלא באנטיביוטיקה וכל מיני ריסוסים למיניהם, כל מיני לכלוכים כימיים, שהוא איבד יותר מ-80-70% מהמרכיבים החיוניים לגוף. אז אנחנו צריכים להשתדל, יש גם שמפו, מין סבון כזה ששוטף את הפרי מכל הכימיקלים שמסביבו. אנחנו צריכים להתייחס למאכלים שלנו כאל התרופה שלנו. כי המאכל שלנו הוא למעשה מרפא את כל הגוף. המאכל שלנו יכול לבנות לנו את כל הגוף, את כל העצמות, כל הסידן, כל המינרלים, כל הכימיקלים, כל מה שהגוף שלנו צריך. המאכל שאנחנו אוכלים יכול להעניק לנו את זה. ויטמינים, מאכלים בריאים, טבעיים, יש כל מיני מקומות, כל מיני חנויות, חנויות של טבע, שפשוט מתעסקים בתחום הזה, וכדאי מדי פעם לרכוש, זה קצת יקר, אבל לרכוש לפחות כמה מאכלים בסיסיים, כדי שלגוף יהיה כוח. עכשיו, אני אגיד כמה אחרים, וזה נסגור את העניין של התזונה, של הפה, ונמשיך הלאה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לקחת, דבר ראשון, לשתות כל בוקר. מי שיכול לעשות את זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד עוזר. כל בוקר, שתי כוסות מים, אחרי שהתפללנו כמובן, עשינו את כל התהליכים, שתי כוסות מים על קיבה ריקה, לאחר מכן, חצי לימון או רבע לימון סחוט, עם כף שמן זית. לשתות את זה, פשוט זה ינקה את כל המערכות הפנימיות, וייתן לאדם כוח וחיות חדשה, לבנות את עצמו ולהתחיל את היום באורח חיים בריא. קמחים לבנים, אני פשוט אומר מה לא כדאי, קמחים לבנים, רעל, חלב, כל מה שקשור מוצרי חלב, רעל גמור, כל מה שקשור למעובד ומתוגן, רעל גמור, כל מה שקשור, זה רעל גמור, זה פשוט כמו גופים זרים לגוף שלנו, לחיים שלנו, לבריאות שלנו, צריך להיזהר, צריך לשלוט על האוכל. כמובן שמדי פעם כל אחד חוטא ובורא כעס, אוכל פיצה, אין בעיה, בסדר. אבל ברגע שהאדם הופך את זה זה ארוחת ערב שלו, השם ישמור ויציל, צריך להיזהר מזה. להיזהר מאוד, כי זה באמת, אלו הנקודות שצריך להיזהר מהן יותר מהכל. אז אנחנו בעזרת השם נקפיד כמה שיותר, הייתי חייב לומר את העניין הזה של התזונה, כי זה גם קשור לשליטה על התאווה של האוכל, וגם כי אני שומע בזמן האחרון המון המון מקרים של התקפי לב וסוכר, המון אנשים רזים, המון המון מקרים. אני אומר, צריך להזכיר את זה, גם לשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה חלק חשוב מאוד בתורה, והקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לשמור על הנפש שלו, ואם אפשר להסביר כמה דברים שאנחנו יודעים, אז למה לא להסביר אותם? זה בעניין הזה, ואנחנו נחזור לענייננו. השליטה של האדם על עצמו, השליטה של האדם על עצמו הופכת אותו לאדם טוב יותר. למשל, לכן אל הנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. זאת אומרת, תיקח ממנה את החוכמה, תיקח ממנה את ההשכלה, תנסה להבין איך היא עובדת. למשל, הנמלה, שהיא כל התקופה של הקיץ, אוגרת ואוספת ומטיילת והולכת מכאן לכאן, אוספת גרגירי חיטה, גרעינים, אוספת. גם אם לא יהיה לה, והיא תראה גרגיר חיטה, שנגעה בו נמלה אחרת, אותה נמלה לא תיגע בגרגיר חיטה הזה. היא לא תיגע בו בשום פנים ואופן, כי היא יודעת של נמלה אחרת שטרחה והביאה את הגרגיר חיטה לכאן, כי היא צריכה אותו. כי הנמלה משאירה ריח על הגרגיר חיטה, אז היא יודעת שזה של מישהי אחרת, נמלה אחרת, היא לא תיגע בגרגיר חיטה. היא לא תיגע. היא תלך, תחפש, גם אם לא יהיה לה מה לאכול, היא לא תיגע בגרגיר חיטה. אפשר ללמוד את המוסר הזה, אנחנו הרי לומדים, בגמרא יש מפורשים כמה התנהגויות של החיות, כדי שאנחנו נלמד מהם כמובן איך להתנהג. הנמלה לא, בשום פנים ואופן לא תיגע בגרגיר חיטה שהוא לא שלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהנמלה שולטת, גם שהצורך הראשוני שלה זה לאכול, היא שולטת על עצמה והיא לא תיגע במשהו שהוא לא שלה. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה מכמה מהלכים. דבר ראשון, אנחנו יודעים שבן אדם, שכשהוא צריך משהו ברמה מסוימת, ככל שהרמה של הצורך עולה וגודלת, כך הגבולות שלו נפרצים כדי להשיג את הדבר הזה. אפילו עד כדי כך שאנשים יכולים להגיע לרמה של גזל, של פשוט לגנוב. יש אנשים שנכנסים וגונבים, פשוט לגנוב. ואנחנו יודעים, אפילו יש אנשים שיש להם מחלה של גניבה, לאו דווקא שהם עניים או שחסר להם, יש להם קלפטומניה. זו מחלה שפשוט בן אדם, כל מה שהוא רואה הוא לוקח. קשה לטפל בדבר הזה, ויש לזה טיפולים, אבל זה קיים. באדם שכל הגבולות שלו בעניין התאווה נפרצו, אין לו דבר שהוא לא יכול, אין לו דבר שהוא יכול לומר לעצמו שזה לא שלי, או אני לא יכול להשיג. אין לו דבר כזה, הוא פשוט, הכל הולך מה שמול העיניים שלו נלקח. כשאדם נמצא ללא גבולות, לא משנה באיזה צורה מסוימת, כל צורה, הנפש שלו מתפרצת. עכשיו בואו נסביר כמה דברים כדי שאנחנו נוכל בעצמנו לשלוט על עצמנו. הרצונות שלי והצרכים שלי בדרך כלל נמצאים במוח שלי ככוח ראשוני. זאת אומרת, זה הדבר שאני צריך, אני משכנע את עצמי שזה מה שאני צריך. למה אני משכנע את עצמי כי זה מה שאני צריך? כי ראיתי, כי שמעתי, כי חוויתי, כי זה יש לו וזאת יש לה. אז זה מה שאני רוצה, זה מה שאני משיג, זה מה שאני מקבל. מה הבעיה שיהיה לי את כל מה שאני רוצה? מה הבעיה? הבעיה היא פשוטה. בסופו של דבר, כשהחושים מקבלים את מה שהם רוצים, הם הופכים להיות קהים. אז זאת אומרת, אדם שיש לו 10 רוצה 20, אדם שיש לו 20 רוצה 40, אדם שיש לו 40 רוצה 80, אדם שיש לו 100 רוצה 200, אדם שיש לו 200 רוצה 400, 400, 800, 800, 1,600 וכן הלאה. בלי סוף. בסופו של דבר, האדם לא מקבל תמיד את מה שהוא רוצה. האדם לא מקבל את מה שהוא חושב שמגיע לו. האדם לא מקבל את מה שהוא מרגיש שהוא צריך לקבל. וזה לאו דווקא בחומריות. זה יכול להיות גם בזיווג, יכול להיות גם בדירה, יכול להיות גם בעבודה. יכול להיות בהמון המון 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 מקרים שהאדם לא מקבל את מה שהוא רוצה. וככל שאדם שולט על עצמו, שולט על התאוות שלו, והופך את עצמו להיות החלטי כלפי המעשים שלו, וכל מעשה שהוא מחליט לעשות הוא עומד מאחוריו, וכל הבטחה שהוא הבטיח לעצמו עומד מאחוריה, האדם הזה יחווה פחות כאב, פחות סבל מהחסך. וזה בדיוק העניין שלכאן התכנסנו היום. היום ראש חודש אלול. ראש חודש אלול הוא מהות של כל מה שקשור לשליטה העצמית וביטול התאוות. לא סתם קבע הקדוש ברוך הוא את ראש חודש אלול, שזה חודש התשובה, חודש הסליחות. מתחילים ביום רביעי בעזרת השם את הסליחות, היום נעשה בעזרת השם התרת נדרים והסרת קללות. לא סתם הקדוש ברוך הוא שם את חודש אלול בדיוק בשיא הקיץ. בשיא הקיץ, כל הפיתויים, הכל מתעורר לחיים. ים, מאכלים, מסעדות, אנשים הולכים, מטיילים, חוזרים. קיץ, מרכז הפיתויים בעונות השנה. דבר שיודע, כולם יודעים את זה. בקיץ, התיירות הכי חזקה. בקיץ, נופשים הכי הרבה. בקיץ, יוצאים הכי הרבה. בקיץ, מתלבשים בלבוש הגרוע ביותר. הקיץ הוא הכוח של הטומאה, בחינות מסוימות, כמו שאמרנו, כולם יודעים את זה. בא הקדוש ברוך הוא וטמן את חודש אלול בשיא הקיץ. מה הרעיון? הרעיון הוא פשוט. כשאתה רוצה להתמודד, יש כמה אסכולות, כמה שיטות. יש שיטה שאומרת, אתה רוצה להתמודד עם דבר מסוים, תתחיל בקטן. אתה רוצה להפסיק לעשן? טוב, כמה דברים, קופסה? תרד ל-15 סיגריות, 10 סיגריות, 8 סיגריות, שיטה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. אתה רוצה להתמודד? המקום הקשה ביותר, המשפיע ביותר, המסוכן ביותר, איתו אתה תתמודד. תשובה, יותר קל לעשות תשובה. בחורף, אני מבקש מנשים שיתלבשו צנוע, מתי? בקיץ, לא בחורף. בחורף אני לא צריך לבקש מנשים שיתלבשו צנוע. אז יש נשים, אני לוקח את עצמי 3 חודשים להתלבש צנוע. חוכמה גדולה. מחודש ראשון עד חודש שלישי. זה לא יותר, צריך לקחת באמת את הצניעות. מתי הזמן? זה הזמן. זה בדיוק הזמן. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני שם את חודש אלול בקיץ. עכשיו כאן זה הזמן לתשובה. כי למעשה לא משנה מי האדם, גם אם הוא הכי רחוק מאמונה וגם אם הוא הכי רחוק מהדעת, לא משנה מה, אין מה לעשות, זה כבר מושרש בגנטיקה של האדם היהודי. חודש אלול דופק על הלב, דופק על הלב. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואנחנו יודעים בוודאות שבראש השנה, בעוד כ-30 יום בעזרת השם, נקבעים החיים שלנו לכל השנה. מה נאכל, מה נשתה, מה נבזבז, מה נקנה, מה נחלה, מה נבריא, מה יהיה, לאן ניסע, לאן נלך. הספר של המשפט נפתח, ומתחילים לכתוב. מתחילים לכתוב. ואנחנו ברוך השם בראש השנה לא מתנהגים באבל או בפחד או בצער. אנחנו לא מתנהגים. אנחנו בשמחה, לובשים לבן. אנחנו עושים ארוחות, מתפללים. אנחנו אסור לפקוד בראש השנה. זה יום הדין, היום הכי, הכי גדול בשנה, הכי מסוכן, הכי חיובי. אנחנו תמיד ידון אדם עצמו לכף חובה, תמיד יאמר חציו זכאי, חציו חייב, תמיד צריך להיות זכאי. אז אני צריך לפחד, צריך לפקוד? לא, אסור לפקוד בראש השנה. צריך ללבוש לבן, להיות שמח, זה, אלו הימים הקדושים ביותר. השנה זה יוצא בעזרת השם, רביעי, חמישי, שישי, שבת. 4 ימים בעזרת השם, שכוח וקדושה. ואפשר כמובן, עד לשישי שבת אפשר לבשל, ואפשר להכין את האוכל כמו שצריך. רביעי, חמישי, שישי, אפשר לבשל. רביעי, חמישי, שישי, רביעי בערב, חמישי בבוקר, אפשר לבשל. אפשר להעביר אש, כן. שישי שבת אין צורך, שישי שבת אסור להעביר אש, אבל רביעי, חמישי, שישי, עד, 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 עד יום שישי בערב אסור. בגלל שבת זה כמו שבת רגילה לכל דבר שצריך להקפיד וכמובן לשמור את כל ההלכות, כן? ראש השנה אנחנו צריכים להיות בשמחה. למה? למה אנחנו צריכים להיות בשמחה? מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא, אל תדון את אדם, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. אנחנו אסור לנו לדון בן אדם, אם אנחנו רואים אדם שהוא חס ושלום עושה משהו שלא נראה טוב לעין, אסור לנו לדון אותו לכף חובה. אסור לדון אותו לכף חובה. אז ככה אנחנו דנים, אומרים, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו לדון לכף זכות, בטוח שגם אותנו ידונו לכף זכות. אנחנו שמחים ולובשים לבן ושרים ומאושרים. כמובן שלעשות על האש בראש השנה, כמו בשאר החגים, לא עושים. לא עושים. לא עושים על האש, כי בשר על האש זה קצת נראה יותר מדי מזלזל, קצת נראה, יותר מדי יש לך ביטחון עצמי גבוה מדי, תירגע. זה נראה קצת יותר מדי. אז בשר על האש לא עושים, אבל מבשלים ואוכלים ושותים ורגועים ושלווים, ובאמת יודעים שידונו אותנו לכף זכות. אם כן, החודש הזה הוא מרכז השליטה של התאוות. הוא מה שנקרא האברמסון של החודשים. החודש הזה בו אנחנו צריכים להשתלט ולשלוט על התאוות שלנו ועל המעשים שלנו בכדי להגיע נקיים לראש השנה. אז אנחנו הספרדים מתחילים בסליחות, אומרים מחצות הלילה, סליחות ותפילות, אנחנו בעזרת השם בלי נדר, אם השם ירצה והשם מזכה אותנו והשם יחליט, אנחנו גם אולי בלי נדר נעשה גם טיול לקברי הצדיקים, הפעם נעשה גם עם נשים, לא רק עם גברים, נעשה גם עם נשים, בלי נדר, בעזרת השם אנחנו נשב, נחליט ונראה בעזרת השם, בעזרת השם זה לא, רק דיברנו על זה, לא, עכשיו העלינו את הרעיון, לא צריך לאט לאט עם התאריכים. והדבר השני גם שקשור לחודש אלול שאנחנו עושים כל שנה, מי שרוצה לעשות את הלביבות לאומרי הסליחות, כמו שידוע, אמא שלי שתהיה בריאה עד 120, אמי מורתי הצדיקה, באמת אישה אין דבר כזה, באמת. יש לה כוח גדול מאוד, וברוך השם, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, היא עושה כל שנה, מחלקת אלפים, אלפים, אלפים של אלפים, מי שיודע והיה, מי שיודע והיה, חבר'ה, רגע, לרגע, מי שיודע והיה, רואה אלפים של לביבות, מחלקים בחינם, לכל בתי הכנסיות, באזור הדרום, באזור נתיבות והמושבים שם, מחלקים לכולם, לכל בתי הכנסיות, אלפים של לביבות, ברוך השם, הרבה בנות שהיו אצלנו שוב והתחתנו, וגם פה ראינו, התחתנו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. מי שירצה אחר כך נסדר ונארגן גם שבעזרת השם יגיעו הבנות ויעשו וישתתפו במצווה הגדולה הזו. כל מצווה, לזכות בעוד מצווה כזו, זה דבר שהוא חשוב. אם כן, חודש אלול הוא חודש של השליטה, הרחמים והסליחות. אנחנו צריכים ללמוד לשלוט על עצמנו. איפה אנחנו צריכים להתחיל? בשליטה העצמית. מעצם מציאות התורה הקדושה, אנחנו רואים שיש הקדוש ברוך הוא נתן לנו שליטה. מה זאת אומרת? מעצם הכוח הזה שיש לקדוש ברוך הוא של שליטה על העולם, אבל הוא אומר לך, תשמע, בשבת אסור כך וכך וכך, בראש חודש צריך לעשות כך וכך, בתפילה כך וכך, באוכל כך וכך, אתה נמצא תחת שליטה, אתה נמצא תחת הגנה שציוויים של הקדוש ברוך הוא. מעצם היות התורה בעולם, זה מראה שהאדם רוצה, זקוק, וצריך שליטה. זאת אומרת שתהיה לו הדרכה. שליטה זאת גם שליטה עצמית, גם שליטה חיצונית. איך אנחנו, בכוח שלנו, בהבנה, בכוח של המוח, יכולים להתגבר על הרצונות החומריים שהם בעצמם משתלטים עלינו כל רגע ורגע. זה דומה לתהליכים של המוח בחיי היום-יום. וכאילו הטוב, יצר הטוב, הוא מסכן, הוא גלמוד, הוא חלש. ויצר הרע הוא מסיבי, הוא שתלטן, הוא זקן, הוא חכם, הוא מתוחכם, הוא שולט בך בכל רגע. למשל, לשמוח, עניין של שמחה, זה משהו מעניין שחשבתי עליו, אני לא מבין איך זה, אבל זה קיים. יש תחושה, תחושה של שמחה. בתחושה של שמחה, האדם יכול לשמוח, במקרה מסוים קרה שצלצלו אליו מעבודה ונתנו לו קידום, או שקרה שהסתדר לו באיזה עניין מסוים, או שהבדיקות יצאו טוב, הוא שמח, ויכול להיות שגם יקרה לו מקרה שאמור לשמח אותו, והוא לא ישמח, מובן מאליו. יכול להיות שבן אדם שרצה להתחתן כל כך הרבה שנים, ולפתע הוא מתחתן, דבר שאמור לשמח אותו, לא. מה יהיה עם הכסף? מה יהיה עם האנשים? מה יהיה עם ההזמנות? מה יהיה פה? מה יהיה איך אני אסתדר? אתה כל כך מתפלל לזה, כל כך רוצה את זה, אתה מקבל את זה, אתה לא שמח עם זה? יש פה בעיה. אבל מצד שני, נניח דוגמה, אנחנו מפחדים מג'וק, ג'וק. האם יכול להיות, תספרו לי אם יש מישהו פה שיחדש וישנה לי את הגישה הזו, שחשבתי עליה השבוע, האם יכול להיות שמישהו פעם שמפחד מג'וק או מאכבר או לא משנה מה, שראה ג'וק ושכח לפחד? או לא שם לב ולא פחד? אין מצב, האדם הופך להיות מרוכז בפחד, כל האנרגיה שלו הופכת להיות מרוכז בפחד, וכל הזדמנות שיש מה לפחד, כל ג'וק, וגם אחרי 5 דקות, עוד ג'וק, הוא גם מפחד, עוד אחר, הוא גם מפחד, הוא לא שוכח לפחד. לשמוח, הוא שוכח. להיות מאושר, להגיד תודה, הוא שוכח. למה, מדוע, מדוע, אני לא הבנתי, אין לי על זה עדיין תשובה, אבל זה בדיוק מה שמתקשר אלינו. מדוע העניינים האלו של הפחד והשליליות, הם כל כך באים לידי ביטוי אצלנו, ולעומת זאת העניינים החיוביים, אין לי בעיה שיהיו גם פחדים, אבל שיהיו גם יחסים שווים לעניינים החיוביים שקורים לאדם, שיהיו גם תחושות אמיתיות שוות לעניינים הנחמדים שעוברים על האדם. לא, אבל בעניינים האלו לא, בשום פעמים ואופן. פחד מקבל את הביטוי ב-100%, הנפש החיובית לא מקבל את הביטוי ב-100%. זה מה שאנחנו עוברים. אנחנו, כשאנחנו רוצים משהו מסוים, והוא מתנגד עם תהליכים רוחניים, בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, התהליכים הרוחניים מפסידים, ואנחנו הולכים לכיוון של התאווה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לדודי, ראשי תיבות, אלול, אני לדודי ודודי לי. הרועה בשושנים. מה זאת אומרת הרועה בשושנים? בתקופה הזו, חודש אלול, ראש חודש הזה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו. הקדוש ברוך הוא נמצא בחודש הזה, בעולם החומרי שלנו, יותר מכל זמן אחר בשנה. עכשיו זה הזמן של הסליחות, עכשיו זה הזמן של התפילות, עכשיו זה הזמן של הבקשות, יותר מכל זמן אחר בשנה. יותר מכל זמן. יש כמה נקודות, חנוכה או שנה רבה, אבל עכשיו, החודש הזה, אני לדודי ודודי לי. אני בא לקראת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כמלך רואה בשדה, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו ובא לקראתנו עכשיו. אנחנו צריכים להבין את זה. עכשיו זו ההזדמנות, צריכים לדעת. עכשיו זו ההזדמנות שלנו לקבל, לתקן את מה שאנחנו צריכים ולקבל את מה שאנחנו רוצים. הדברים שאנחנו רוצים באמת, לא דברים שטותים, הדברים שאנחנו רוצים באמת, בריאות של הילדים, בריאות שלנו, הצלחה בקריירה, הצלחה ברוחניות, הצלחה בשלום בבית, הצלחה בזיווג הגון, זה מה שאנחנו רוצים באמת, דברים האמיתיים. כי אדם, איך אנחנו יודעים אם אדם רוצה באמת מה שהוא רוצה באמת, או שהוא לא סתם רוצה כי כולם רוצים, כי הגעתי לגיל 30 אני צריך להתחתן? לא. האדם, איך אנחנו יודעים שאדם רוצה באמת מה שהוא רוצה? שכשהוא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא לא נותן לדברים הקטנים שמסביב להשפיע. כי הרי, נניח עכשיו באדם מחפש עבודה שנה, שנה מחפש עבודה, זה מקרה שקרה לי, מחפש עבודה, מחפש, לא מוצא, לא מוצא, כן מוצא, שלחתי במחשב לכולם, 20, כל יום שלח 20, 30, לא מתקשרים, כן מתקשרים, לא מתקשרים. אמרתי לו, אתה רוצה באמת עבודה? לפני כמה חודשים, עכשיו סתם זה נסגר אתמול. אתמול, היינו אתמול בנתיבות? אתמול בנתיבות? כן? בנתיבות היה אתמול, נכון? כן. עם הזמנים, אני ברוך השם. כן, אני רוצה לעבוד, אני רוצה עבודה מסודרת, מספיק לי כל הזמן מפה, אני רוצה עבודה מסודרת. בסדר. ואני מרגיש, אבל אדם לא רוצה, זה סתם, זה, לוחצים אותו בבית, בקש עבודה, זה סתם, זה, הוא לא באמת רוצה. איך אנחנו יודעים? מוצא עבודה בקריית גת, במפעל שם של המחשבים, לא זוכר, אינטל. עבודה מכובדת מאוד, לא מרכיב 70, אבל עבודה מכובדת, בסדר. ברוך השם, מסתכל יפה, עשה עבודה כמו, כמעט כמו ממשלתית. ואז הוא מגיע אתמול, נו, ברוך השם, מה, יש אישה, יש ילדים, יש עבודה, יש בריאות, מה אתה רוצה ממני עכשיו? לא, תשמע, העבודה הזאת היא טובה, הטון מתחיל להביל אותי, נו, מה, תגיד לי, העבודה בסדר, לא, היא בסדר גמור. יש לך איזה משהו לומר לי על העבודה? זהו בדיוק על העבודה, אבל נניח סתם בהסעה הוא לפעמים מאחר לי קצת ולא מגיע. ואז זה פה מסביבי לפעמים נותנים לי להרים יותר מדי דברים, והבוס כאן מסתכל עליי יותר מדי. אתה לא רוצה לעבוד. אותו דבר בניסויים. פתאום תשמע, האישה לא נראית כמו שחשבתי, פתאום היא קצת השמינה, פתאום היא קצת רזתה. פתאום האמא שלה יותר מדי, לא, מרוקאים, מה מרוקאים, אחי מרוקאים, עצבנים מדי. כל מיני דברים, אתה אומר לעצמך, זה בן אדם לא רוצה להתחתן, זאת אישה לא רוצה להתחתן, לא, נמוך, חושבן מן, יש לו שערה פה, יש לו זה. כל מיני דברים שאתה אומר, בן אדם מחכה 20 שנה, 10 שנים, מחפש, מגיע ליעד, נותן לדברים הקטנים, הכל בסדר שם. נותן לדברים הקטנים להשתלט לו על כל התהליך, ופשוט משנים לו את כל, זאת אומרת, הרצון שלו הכל כך גדול הזה, כל כך משפיע, של לקבל את מה שהוא רוצה, ולהשיג את מה שהוא רוצה, והוא כל כך מתאמץ, והוא משיג את זה, הדברים הקטנים שמסביב, שקיימים בכל דבר, אין דבר מושלם בעולם, חוץ מהתורה והקדוש ברוך הוא, אין דבר מושלם בעולם, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא שם את העולם הזה פגום, בעולם של אסתר, אין מה לעשות. אז אתה לא יכול למצוא דבר שהוא מושלם. אתה לא יכול למצוא דבר שהוא מושלם. בכל דבר שתעשה, כל מקום שתלך, כל מה שתאכל, כל מה שתשתה, לאן שלא תלך, לאן מה שלא תעשה, תמיד יהיו פגמים. ככל שאתה באמת תרצה את הדבר הזה, ובאמת תתחבר אליו, ובאמת אבל תרצה אותו, הפגמים הקטנים ילכו ויעלמו מול האור הגדול. האור דוחה המון מן החושך, המון מן החושך. אבל כשהאדם מכניס נקודות שחורות, מכניס נקודות שחורות לכל מהלך שיש לו בחיים, נקודות קטנות, אבל נקודות קטנות רבות בסופו של דבר הן מתאחדות והופכות לחושך אחד גדול ולחור שחור אחד גדול שהופך את האדם למתוסכל. אנחנו רואים כמה חתונות יש, כמה חתונות יש כל יום, ברוך השם, עשרות חתונות ברחבי הארץ, עשרות אם לא מאות. ולצערנו הרב גם גירושים, גם גירושים, גירושים על ימין והשמאל, כל יום, כל יום אנשים מתגרשים. היום להתגרש זה הפך להיות כמו, אני לא, היום הילד בגן היום, כשהוא לא גרוש, ההורים שלו בסדר, זה קצת בעיה, הוא מתבייש, אני אומר לכם, הוא מתבייש, הוא צריך פסיכולוג, ההורים שלי מסתדרים, ההורים שלי בסדר, אז צריך לטפל בו, צריך להסביר לו. אני אומר, זה בעיה, היום כל בן אדם שאני גרוש, כל בן אדם שאני גרוש, במיוחד פה בתל אביב. במיוחד פה בתל אביב, האדם רוצה משהו ומפחד, ואני מדבר על אדם שכבר קיבל, שקיבל כבר מה שהוא רצה, קיבל. עכשיו אם בן אדם, נניח סתם, זה לא קשור לנושא, אבל העליתם את זה, אני אדבר על זה. אם האדם רוצה משהו ומפחד ממנו, אז זה פשוט מאוד. אם האדם רוצה משהו ומפחד ממנו, יש כאן שתי תחושות, צריך לפרק אותה. מהו פחד? פחד היא תחושה של חשש מסוים, כוח מסוים ששולט עליך, שלא נותן לך להגיע למקום מסוים, כי יש לך חששות מאותו מקום. זהו פחד. רצון, מקום מסוים שאתה רוצה להגיע אליו, ואתה מייצר את כל המאמצים שלך ואת כל היכולות שלך כדי להגיע לאותו מקום. לפעמים משמיים מקצרים לך את הדרך, לפעמים אתה צריך לעשות את המאמצים בעצמך, ואין עם זה בעיה. אז פחד ורצון למעשה הם תכונות דומות. הפחד פשוט מרחיק אותך מהרצון, והרצון רוצה לקרב אותך למציאות שאתה צריך להגיע אליה. אם כן, אם אדם רוצה משהו ומפחד ממנו, אז אותו אדם יש בעיה עם האישיות שלו. אם אתה רוצה משהו, אתה לא יכול לפחד ממנו. אתה לא יכול לרצות משהו שאתה מפחד ממנו. אבל נניח, יאמר בן אדם, לא נכון, אני מאוד מאוד רוצה להתחתן, אבל אני מפחד מהחתונה. לא, אתה מאוד מאוד רוצה להתחתן, אבל אתה מפחד ממה ששמעת, מה האישה עושה לגבר, משתלטת עליו, תנקה, תעשה את זה, או שהיא בורחת לאמא שלה, או שיש צעקות, או שיש מריבות, או שיש גירושים, בתי משפט, בתי דין, מלחמות, כספים. מזה אתה מפחד, ממה ששמעת. אני רוצה שיהיה לי רישיון נהיגה, אבל אני מפחד לנהוג. אתה לא מפחד לנהוג, אתה מפחד מהתאונות. אוקיי? אז האדם לא מפחד ממה שהוא רוצה, הוא מפחד מכל התהליך שלאחר מכן. אז לכל אדם נורמלי צריך שיהיה לו פחד מסוים. אבל אם הפחד שלך גורם לך לא לעשות או לא להתקדם לאותו מקום שאתה מפחד ממנו ואותו מקום הוא טוב לך, אז כמובן שהאדם הזה לעולם לא יתקדם ולא יגיע לשום יעד בחיים שלו. כי הפחד הוא משתק. הפחד זה ההיפוך, תהפוך את האותיות, דחף. הוא דוחף אותך אחורה, הוא מרחיק אותך, הוא לא דוחף אותך קדימה. הוא דוחף אותך אחורה, הוא מרחיק אותך. כי הפחד ידוע שהתרופה של הפחד, זה כמו בדיוק כמו שחודש אלול בא במקום הכי קשה, מבחינה רוחנית, ככה גם הפחד, אתה רוצה ללכת לפחד, תעמוד במקום הכי מפחיד. אתה מפחד לנסוע בכבישים בין עירוניים, תיסע באיילון דרום ב-4 בצהריים, תיסע בכביש הכי סואן בארץ. אתה מפחד, נניח, זוגיות, תלך לפגישה בלי לבדוק ותשביע את עצמך שתלך לפגישה שנייה גם אם זה לא ימצא חן בעיניך. תלחם בעצמך. תלך למקומות הכי רגישים והכי חלשים מול הפחד, רק שם אתה תוכל לדבר עם הפחד. כי הפחד, אם אתה לא הולך איתו באותו כוח שלו, הוא לא יעזוב אותך, הוא לא ישחרר אותך. אתה חייב לעמוד מול הפחד פנים מול פנים. אברהם אבינו מטבע היותו אברהם אבינו, והוא ידע מה המהות שלו בחיים, לקיים את העם היהודי, אברהם העברי, שכולם הוא מעבר אחד, והוא היה מעבר השני, לקיים את העם היהודי, לקיים את הברכה היהודית בעולם, למרות שהוא ידע את הייעוד שלו, שנמרוד רצה לזרוק אותו לכבשן האש, הוא נכנס לכבשן האש, לא היו צריכים לדחוף אותו לשם קשור. הוא נכנס לכבשן האש. איפה הפחד? במקום הכי גדול, אני הולך בשיא הכוח מול הפחד. זה בעניין הפחד. זאת אומרת, הפחד הוא לא מהרצון עצמו, אלא מהתהליך שלאחר מכן, מעקבות עניינים ששמענו, חווינו, טראומות, כל מיני סיבות שגורמות לפחד. עכשיו, אז אם אני רוצה משהו, באמת, ואני לא מתייחס לדברים הקטנים שמסביב. באמת אני יודע להודות, יודע להודות על הדבר הזה שיש לי, יודע להודות עליו. גם אם זה לא בדיוק מה שציפיתי, גם אם זה, כי למעשה אנחנו לא יכולים באמת כל הזמן, בכל זמן, בכל מקום, לדעת ולצפות בדיוק, לדעת ולצפות בדיוק באיזה מקום אנחנו נהיה כאשר נקבל X, Y, Z. אנחנו לא, אין דבר כזה. נניח אנחנו רוצים לטוס לחוץ לארץ, ואנחנו מתכננים טיול ונהנים וחושבים והולכים ובודקים ומשואלים, יופי, תסים לחוץ לארץ, פתאום הבאדם מקבל 40 מעלות חום. 40 מעלות חום בתוך הטיול. הוא לא יכול לצפות או לצפות דברים אחרים. זאת אומרת, הוא עושה את ההשתדלות ומה שיהיה יהיה. אבל ללכת ולא לעשות כי יקרה כך וכך, או לא להתקדם כי יהיה כך וכך, זה כבר מגיע למקום של שיגעון ולא כדאי לחיות בצורה הזו. אחר נחזור לעניין. הרצון שלנו, אם הוא אמיתי, אם הוא אמיתי, הוא יתממש בתוכנו, ולאט לאט כל הדברים השליליים הקטנים ייעלמו. כל הדברים השליליים הקטנים ייעלמו, כי הרצון, האור הוא גדול מדי בשביל, גדול מדי בשביל שדברים קטנים כל כך ישפיעו עליו. עכשיו, הרצונות שלנו למעשה, הם גם המכשולים שלנו. החודש הזה, אנחנו נמצאים במקום שכל אחד ואחד מאיתנו יקבל על עצמו, בעזרת השם, מהלך מסוים שהוא יודע שפה אני נופל, בדבר הזה אני נופל. בשבתות, בתפילין, בקשרות, בלשון הרע, בבקס, בעצבים, בשנאה, בתינה, בכל מיני מצוות אחרות של צניעות, בשר וחלב. כל אדם יתפוס את עצמו בחודש הזה, כדי שהוא יבוא מוכן לראש השנה. כל אדם יעשה את זה לעצמו. כל אדם יבחר לעצמו. כל אחד יבחר לעצמו עם עצמו. מהלך מסוים שהוא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות. כי הרי כולנו כאן מאמינים. כולנו כאן ברוך השם מאמינים. כל המדינה, כולם מאמינים, תודה לאל. כולם מאמינים. יש כאן קמצוץ קטן, בני המלאק, לא קשור אלינו. אבל כולנו מאמינים. שהכל מאורגן והכל מתוכנן. אלא אם כן יש מישהו שלא מאמין, אפשר להסביר לו אחר כך. בכל מקרה, האמונה היא לא מספיקה ללא מעשה. אני אגיד לכם למה זה דומה. כמו שיש, כשראיתי, יש בסופרים, כמו קופסת פלסטיק, שיש בתוך אנשובי, ואתה צריך, ספגטי, ואתה צריך לשים מים חמים. מנה חמה. נחמה. יש איזה שם אחר, נודלס של החמש בעשר. בנתיבות, נכון? בנתיבות. שלוש באלף. לא, אצלנו ברוך שם חמש בעשר, זה, לא יודע אם זה טעים, אבל זה פלסטיקים, פלסטיקים, הרבה פלסטיק. וצריך, אתה פותח את זה, אתה רוצה לאכול מזה, אתה לא יכול לאכול מזה. אתה חייב את המים החמים. אותו דבר אמונה. אתה מרגיש שיש לך אמונה, יש לך את הספגטי הזה ואת הרוטב ואת הכל, אבל אין לך את המים החמים, זה לא ישווה שום דבר. אם יש לאדם את האמונה, והוא משתמש רק לצרכים האישיים שלו, זה קצת לא הוגן. יש לי אמונה שהכל יבסר, אני אעבור את המבחן, יש לי אמונה שלא עושה תאונה, יש לי אמונה שהכל יבסר, שהוא יהיה בריא, יש לי אמונה. אבל בוא תעשה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. בוא תיתן צעד אחד בשביל הקדוש ברוך הוא, תיתן לו משהו. משהו קטן, כל אחד משהו יכול. אז באמת האמונה שלך תקבל את החיות שבה. אז האמונה שלך תהיה מושלמת, כי זה סינרגיה, זה חייב להיות קשור זה בזה. כי לא יכול להיות, נכון? לא הגיוני שבעל יאמר לאשתו כל היום, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, והוא ילך עם נשים אחרות, חס ושלום. נכון? זה לא הגיוני? יש מישהי שתסכים לדבר כזה? אין מציאות כזו, נכון? זאת אומרת, זה שהוא אומר, אני אוהב אותך, עם כל הכבוד, מצוין, תודה רבה, הכל בסדר גמור. מה עם המעשה? איפה ההוכחה הפיזית? איפה זה? את זה אנשים מוכנים לקבל. אבל כשאני אומר, אמונה, צריך מעשים, לא, אמונה בלב, מעשים בלב, אני בלב, הכל בלב. מה בלב, על מה אתה מדבר? אתה צריך גם לעשות מעשה מסוים כדי שיוכיח את האמונה. האמונה היא צריכה לבוא ממקום מעשי, פיזי. פיזי. וזו ממש לא שיחה להחזרה בתשובה. אני מרשה לעצמי לומר שבאפשרויות מסוימות, אם אני רוצה, תוך 10 דקות אני מחזיר פה 30% בתשובה לשמירת שבת. תוך 10 דקות. 10 דקות על השעון, מילים מסוימות והשפעה מסוימת, כמו שאנשים שמכירים אותי יודעים, אני יכול 10 דקות, 30% או 40% להחזיר אותם בתשובה. אבל אני לא מתעסק בזה. לא מתעסק בזה ולא נוגע בתחום הזה. יש אנשים גדולים אחרים שמתעסקים בזה ומראים לאנשים את האור בצורה הזו. אנחנו משתדלים להסביר את הדברים בצורה פשוטה, כדי שאנשים באמת ישתדלו והתקרבו. ברוך השם, גם בלי לנסות להחזיר בתשובה, מי שיודע פה, כמעט כל הקהל הזה כבר כמעט 50% שומרים שבת. מי שיודע, יודע, אנשים, ברוך השם, תודה לאל. אבל כן אני אומר, החודש הזה זה חודש חשוב. זאת אומרת, זה הזדמנות בשביל כולנו. הזדמנות בשביל כולנו, מה זאת אומרת בשביל כולנו? גם שלכולם יהיה, ברוך השם, קצת יותר טוב בחיים, יהיה יותר טוב בחיים. כי אני אישית לא תולה, אני לא תולה את המצוות ואת המעשים הטובים באיכות החיים. אני לא תולה את זה בזה, אבל כשאדם עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, אוטומטית, לא משנה מה המקרים שקורים לו, אם טובים או לא טובים, לא משנה. כי יכול להיות שאדם יעשה, הוא יקבל איסורים. יכול להיות שאדם יעשה ויקבל איסורים. כדי לתקן דברים אחרים. אני לא אומר שזה מה שייתן לאדם את הפרנסה או את הזיווג, לא. לא מבטיח הבטחות. אבל כשאדם יעשה בשביל הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם בוודאות, שהאדם הזה ירגיש טוב. האדם הזה ירגיש טוב ללא קשר, כל קשר לנתונים הסביבתיים. האדם הזה ירגיש טוב. על כן, בחודש הזה יש לנו את ההזדמנות, בעזרת השם, כל אחד מאיתנו. אז אם יש אחד שלא מקפיד על התפילות, שיקפיד יותר על התפילות. אני מדבר גם על עצמי. אם יש אחד שלא אוכל כשר, שאוכל כשר. אם אחד שלא מתלבש צנוע, יתלבש צנוע. כל אחד מה שהוא יכול לתת החודש הזה בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי שאנחנו בעצמנו, אנחנו נראה אור. אנחנו ממש נראה אור, ממש. אור גדול מאוד, שיעיר עלינו, לא אומר שנקבל איזה משהו שאנחנו רוצים, פרנסה או כסף, לא. יכול להיות שכן, אבל לא, זה לא קשור לזה. כי יכול להיות אדם שיש לו המון המון כספים, ואין לו שום שמץ בדד, ואין לו שום קשר, יכול להיות. אבל בטוח שהוא לא מרגיש טוב פנימית. אני נפגש עם המון המון המון, במיוחד בזמן האחרון, מי שיודע, אני כבר לא עם בקושי, אני עם הטלפון, כי אני נפגש המון, כי אנחנו פותחים עכשיו את הכולל, וברוך השם, כנראה צריך להשיג ישועה ממקום אחר, אז אנחנו מסתובבים המון כדי להשיג את התרומות. אני נפגש עם הרבה הרבה אנשי עסקים. והם פשוט, אתה רואה בן אדם שהוא כביכול כלפי חוץ, כל הטייטלים, כל הכותרות והתגים, כביכול כל אדם שני יקנה באדם הזה. כל אדם ירצה להיות כמוהו. אתה רואה בפנים שהכל ריק, הכל חלול, אין שום דבר. כבר כסף לא עושה שום דבר, יש בכמויות. האישה כבר לא מרגשת, מחפש משהו אחר בחוץ לארץ, כל הזמן עושה את זה. אתה רואה את הבן אדם חי מאפס לאפס, ממקום שלילי למקום שלילי, והוא הולך ודועך. וכסף לא חסר, כי הכסף הוא לא באמת פרמטר לאושר. וכל מי שיש לו כסף, יודע את זה. אנשים שאין להם כסף, הם חושבים שהכסף הוא פרמטר לאושר. כי ברגע הזה, כשאין להם כסף, אז החסך מהכסף גורם להם לחשוב שזה מה שהיה פותר להם את הבעיות. אבל כמובן אני אומר לכם, חדש לכם, יש לי שלום חדש להם, הכסף הוא לא פרמטר לאושר. הכסף מגיע אליך, אתה מייחס אליו כמובן מאליו, אז כבר לא חסר, אתה יכול לקנות הכל, אבל לאושר הפנימי, כסף לא יכול לקנות. מה כן יכול לקנות? ללכת להתנדב בבית חולים. לילדים חולים. לילדים מסכנים. ללכת להתנדב בעמותת חסד. לקחת קבוצה של אברכים, לתת להם אוכל, טיטולים, מטרנות, לעשות נתינה, ליצור נתינה. ליצור נתינה, אלו הדברים שמספקים את הנפש של האדם. אני אומר לכם את זה בוודאות, ב-100%. אני אומר לכם, אני, באופן אישי, נניח עכשיו, ברוך השם, היה בן אדם שחלה בסרטן, ברוך השם, הוא עברי, תודה לאל, השם עזר לו. אז הוא בא להגיד שהוא עברי. זה משמח. אבל נניח שאתמול הייתה מישהי שהתחילה לפקוד שאין לה כסף ונחמן הביא לה ברוך השם כסף, זה יותר משמח. זה יותר משמח. התחושה הפנימית שלי, אלו כביכול שני דברים, שכביכול, כביכול, איכשהו, הקדוש ברוך הוא שם אותי, שאני איכשהו יכוון אותם, זה לא אני, אני כלום, אבל הקדוש ברוך הוא שם אותי במקרה במקומות האלה, גם עם האדם החולה, וגם עם האישה שאין לה, אני אישית מרגיש אושר יותר, ממש, עם באדם שעברי עם מחלה, שאין לו סיכוי, מבחורה שקיבלה, לא יודע, 300 שקל סתם, לקנות אוכל לילדים. זה מרגש אותי יותר, כי הסיפוק של הנתינה, הסיפוק שהנתינה מעניקה לאדם, הוא עצום. אותו דבר אנחנו, זה בדיוק מה שמתקשר, אנחנו לקדוש ברוך הוא. ולא רק שהקדוש ברוך הוא, כמו שהסברנו, לא רק שהקדוש ברוך הוא מחכה לנו, הקדוש ברוך הוא גם מצפה שנתפלל אליו, מצפה שנתקשר איתו, מצפה שנספר לו מה יש לנו, מה עובר עלינו, מה קורה לנו, על מה אנחנו מודים לו, מה היינו רוצים שישתפר. מה אנחנו לוקחים ולקחנו בשבילו החודש הזה. הוא מצפה שנספר לו את זה. הוא רוצה שנספר לו את זה, כי בסך הכל, באמת, כולנו יודעים שהחיים האלו הם בדיוק כמו האוכל. אנחנו רעבים, רוצים, אוכלים, בלי חשבון, כאבי בטן, שירותים, לא נשאר שום דבר. ולמחרת, שוב פעם, הכל אותו דבר, הכל חוזר על עצמו. החיים האלו, כמו שאומר שלמה המלך, הכל הבל. הכל הבל, הכל אשליה אחת גדולה שמשתלטת עלינו, אנחנו נעים בתוך לופ של מציאות שנשלטת, שהשליטו עלינו, לפחות כמו שסבא שלי עליו השלום, רבי שלום מפרגן הצדיק יסוד העולם, אמר, תמיד היה אומר, אני זוכר אמא שלי כל הזמן לימדה אותנו מה הוא אומר, אם סבתא שלי הייתה אומרת, קימה מוקדמת, זאת אומרת השכמה מוקדמת, שווה זהב, שווה זהב, מי שקם מוקדם, שווה זהב, זה דבר שווה זהב, זה הייתה אומרת, זכרונה לברכה. והוא היה אומר, ככה הוא היה אומר, היא אומרת, כל הזמן היא ספרת לי, הוא אומר, אני גנב. מה? רגע, שם ישמור, איזה גנב, על מה אתה מדבר? אני גנב, אני גונב מצוות. אני גונב מצוות, כל מצווה שאני רואה אני גונב. מה זאת אומרת? העולם הזה הוא כל כך, הוא כל כך מתעתע, באמת, אני אומר לכם, העולם הזה כל כך מתעתע ברמה שאנחנו בכלל לא יכולים להבין איזה תעתוע גדול יש ביקום הזה. אז כשאני בעצמי לא יכול עם השכל שלי ועם הרגש שלי להביא מצוות, אז אני גונב אותם. גונב, לא חושב, לוקח, לוקח. כל מצווה שיש לוקח. לא צריך להיות אדם גדול כמוהו כדי לגנוב מצוות. כל אדם מאיתנו יכול לגנוב מצוות, במיוחד בחודש הזה. החודש הזה, סוף השנה, סוף השנה, זה חודש אלול, סוף השנה, חודש שהכוח של השינוי הוא כוח גדול. ואין אין זמן אחר, זה הזמן שיש לנו בעזרת השם כדי לנצל כל הזדמנות, כדי לנצל כל הזדמנות לחטוף עוד מצווה, לחטוף עוד מעשה טוב, לחייך לבן אדם, לתת לבן אדם, להסתכל על אדם אחר, אם קשה לו, אתם לא מבינים כמה חשוב בתורה, בחודש אלול, אנחנו יודעים, חודש הרחמים והסליחות, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, בעזרת השם ביום כיפור, מוחה לנו, לאדם שמתכוונן ועושה את התשובה כמו שצריך, ועושה את יום הכיפור כמו שצריך, מוחה לו על כל העוונות. כל העוונות מוחה לו, אבל איזה עוונות לא נמחלים? שבין אדם לחברו. עוונות שבין אדם לחברו לא נמחלים, אלא אם כן אתה בעצמך הולך ומבקש סליחה ודורק שיסלחו לך. איך מבקשים סליחה? מבקשים, יש אנשים שיש להם אגו בשמיים, לא מוכנים לשמוע סליחה. פגעת בי, פגעת בי, נגמר הסיפור. אתה הולך, לא, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאנשים האלה גם יד. אתה מבקש פעם ראשונה, אני מבקש מחילה וסליחה, לא סולח. פעם שנייה מבקש סליחה ומחילה, לא סולח. פעם שלישית, מבקש סליחה ומחילה. אם האדם הזה לא סולח, הוא ייתן את דינו בשמיים, ואתה משוחרר ונקי מהאבון לגמרי. אתה הורדת את עצמך, השפלת את עצמך, הראית שאתה רוצה, נגמר הסיפור. נמחל. הוא לא מחל לך אחרי שלוש פעמים? להתראות, זה עניין שלו כבר. אתה נקי. אז אנחנו גם, אנחנו עם עצמנו, לפעמים גם צריכים למחול לעצמנו. המון אנשים מתוסכלים, ומרגישים כאבים ושליליות ומחשבות ודמיונות כי הם מרגישים שעשו צעדים לא נכונים בחיים, הם מאשימים את עצמם, הם ביקורתיים כלפי עצמם, לא סולחים לעצמם. יש אנשים שפשוט לא סולחים לעצמם, והסליחה, החודש הזה, הוא נועד לסליחה עצמית, סליחה חיצונית, סליחה סביבתית, ואם יש מישהו במיוחד בין המשפחות, תמיד יש בין המשפחות אחרי מוות, של הסבתא, של הסבא, תמיד יש בלגן, מה קורה? ירושות. ירושות, וכל ההורים יודעים את זה, ואף אחד מהם עדיין לא עושה ירושה נורמלית. שיעשה ירושה נורמלית, טוב מה שכל אחד, נגמר הסיפור. לא עושים, לא עושים ירושות נורמליות, לא יודע למה אנשים לא עושים ירושות נורמליות, לא יודע למה, אבל לא עושים. אדם כזה, אדם כזה צריך, אדם כזה צריך לדעת. כשיש לי מלחמה או חס שלום סכסוך, כל אחד מאיתנו, כל אדם, ילך ויבקש סליחה לקראת יום הכיפורים. לקראת חודש אלול, ילך ויבקש סליחה ומכילה ויתנצל ויבקש, אם הוא פגע או משהו, יבקש את המכילה שלו ופותר המון בעיות. לפעמים הקפדה של בן אדם יכול, השם ישמור, לעשות צרות גדולות. פותר המון המון בעיות וצריך כל אדם לבקש סליחה ומכילה מחברו, כי לפעמים גם פוגעים באדם ולא שמים לב בכלל. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד בעזרת השם לשלוט על הרגשות שלנו, לשלוט על הרצונות שלנו, להעניק ביד רחבה, לקחת משהו על עצמנו. אני לא אתחיל לעבור אחד אחד מה לקחת. כל אחד ואחד מאיתנו בעזרת השם, בעזרת השם בשביל הבריאות, בשביל ההצלחה, בשביל הכוח של ההתקדמות הרוחנית, כל אחד ואחד מאיתנו ייקח על עצמו משהו. כל אחד ייקח את המקום הבעייתי לו. כל אחד ייקח את המקום שהוא יודע ששם קשה לו, ויקח על עצמו דבר מסוים כדי שהוא יקבל את הברכה. לאו דווקא החומרית, אלא הברכה הרוחנית, שתוציא אותו ממקום רקני, ותכניס אותו למקום מלא, מקום של שפע. וזה בדיוק החודש הזה, חודש אלול. אני לדודי ודודי לי. נבוא לקראת הקדוש ברוך הוא צעד אחד, ויבוא לקראתנו, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, כבר אמרנו את זה, פתח של אולם מול פתח של מחט, פתח של מחט כל כך קטן, פתח של אולם כל כך גדול, פתח של מחט, קטן, תעשה צעד קטן לכבוד הקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן לך, צעד קטן לכבודו, אבל מה? מחט, מחט היא יציבה, היא חזקה, היא ברזל, פלדה. תתחיל בדבר מסוים, גם אם הוא קטן, אבל תתמיד בו. תעשה התמדה מלאה, 100% התמדה, לא תוותר, יפתחו לך שערים. ואני אומר לכם את זה, כל אחד בעזרת השם פה היום לוקח על עצמו משהו מסוים, כי כולם יודעים כמה טובות הקדוש ברוך הוא עשה איתנו השנה. כמה טובות, והנה יש אנשים, השם ישמור שהם מתים וחולים, כמה סיפורים לא רוצה לספר לכם, אתם תהיו, מה שמפורסם בעיתון זה כלום, לעומת מה שאני שומע, כלום, 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 כלום. אפסית לא יכולים לספר, כי אם יספרו באמת מה קורה בארץ כל יום, העיתון יהיה כמו ספר של בריטניקה לנוער. אתם לא תראו איזה רוב יהיה העיתון, אין אפשרות לספר מה שעובר על אנשים. אין אפשרות לספר מה שעובר על אנשים, אין, מספרים רק את המקרים ככה הגדולים. כמה צרות ומחלות, השם ישמור ויציל. אז אנחנו, כל אחד מאיתנו צריכים לקחת על עצמנו בעזרת השם, כל אחד ייקח משהו, כל אחד משהו יכול ויתמיד בו, ובעזרת השם בזכות החודש הקדוש הזה נזכה כולנו לגאולה השלמה, ונזכה כולנו בעזרת השם לראות את אורו של משיח. אורו של המשיח זה דבר לא פשוט בכלל, דבר לא פשוט בכלל. אורו של משיח, מי שיזכה לראות את הדבר הזה, זה לא דבר דמיוני. אתם צריכים להבין, לכל דבר שאנחנו קמאים אליו, ברגע שאני קמה לדבר מסוים, לצערנו הרב, היצר הרע הופך אותו קצת לדמיוני, למרוחק מאיתנו. אפילו המון דתיים לא מאמינים במשיח, בתוך תוכם לא מאמינים, חושבים שזה סתם כמו איזה פתגם, כמו איזה תקווה מסוימת. אבל תשמעו, אני אגיד לכם למה, אני יודע שזה לא נכון. אני דיברתי עם כמה מבוגרים, אז בזמנו הייתי מדבר עם מבוגרים. גם היום אני מדבר עם מבוגרים, פשוט לי זמן. אז היה לי זמן, אני מדבר הרבה, והם סיפרו לי. כשאתה יודע למה אנחנו מאמינים במשיח בצורה כל כך מוחשית, אמרתי להם למה. אומרים לי, אתה צריך להבין, אתה נולדת בארץ. ברוך השם. נכנסת לתוך התעשייה של הרוחניות שבארץ, זאת אומרת, התעשייה הרוחנית של הארץ, אתה נמצא, קדושת הכותל, קדושת המקום, קדושת ארץ ישראל, המעשר, מעשר עני, טבל, אתה נכנסת לתוך זה, זה לא היה חסר לך. אתה בתוך זה. כמו כל אחד מאיתנו. אבל אנחנו, אתה צריך לדעת שאנחנו 2,000 שנה, האבא שלנו והסבא שלנו והסבא של הסבא שלנו, מתפללים כל יום 3 פעמים לעלות לארץ ישראל. עד שזה הפך בשבילנו, ואחרי כמה מאות שנים, וחשבנו שארץ ישראל זו המצאה. אז לא היה להם GPS, לא היה להם מפות, לא היה להם, לא יודעים. אז הם חשבו שזו פשוט המצאה. אין דבר כזה ארץ ישראל. זו רק תקווה שהרבנים והתורה נתנה על באדם כדי שהוא ימשיך להיות בתקווה הזו, כדי שלא יתייאש. אבל אין דבר כזה ארץ ישראל. ואלפי זקנים שדיברתי, אומר לכם אלפי, שאני ביררתי, אז שהיינו בבית האבות, כולם אמרו את אותו דבר. לא האמנו שיש מציאות כזו של ארץ ישראל. כבר התחלנו לפקפק בזה. כבר לא האמנו שיש ארץ ישראל. והנה אנחנו הגענו לארץ, וחווינו את הקדושה של הארץ. אותו דבר גם למשיח. אותו דבר בדיוק, אורו של משיח. אנחנו כבר לא, זאת אומרת זה כבר כמו משהו כזה, כן, משיח, משיח יבוא, משיח, משיח, שיר, יופי. זה כזה כמו משהו כזה דמיוני, קצת לא מציאותי, אבל זה בדיוק אותו דבר. וכשהוא יגיע, הוא יגיע ברגע אחד, וכשהוא יגיע, הוא יגיע במכה אחת, וכולם יראו אותו, וכולם יחושו את זה. ואתם צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא, צריכים לדעת את זה, אנשים לא יודעים את זה, אני אומר את זה כל פעם, לא יודע איך להסביר את זה מהעיניים, איך שאני רואה את זה, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה הזו בדיוק, כדי שאנחנו נמצא במאבקים, כדי שיהיו לנו מאבקים רוחניים, כי לא כל אחד יכול לזכות לאור הזה. אנחנו צריכים לעבור את המאבקים הרוחניים, המסוימים האלו, הגדולים. אתם צריכים להבין, זה עוד לא, הטכנולוגיה, מה שאנחנו רואים היום, זה עוד לא הניסיון האחרון. הניסיון האחרון באמונה עוד לא הגיע. כשהוא יגיע, אתם לא תאמינו, זה ניסיון מפחיד זה. ניסיון שכל אחד כמעט שאין לו אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, יאבד את האמונה. ניסיון מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מסוכן. ניסיון שמפחיד את האדם. על כן אנחנו מכורח המציאות צריכים לחזק את האמונה מול החור השחור שעוטף אותנו. אנחנו חיים עולם טכנולוגי פתוח, פרסומות, עיתונים, מדיה, הכל שולט עלינו. אנחנו צריכים למצוא את עצמנו בחדר לבד, את הנקודה הרוחנית צריכים להחיות אותה, להשקוט אותה. צריכים לתת לה להתפתח, כי בתהליכים החומרים שאנחנו עוברים בחיי היום יום, אם אנחנו לא נעבוד על זה כל יום, כל שעה, לא נצליח, אנחנו נאבד את זה, ואנחנו לא רוצים לאבד את זה, וזה החודש בדיוק שיש לנו הזדמנות, קיבלנו קרדיט מלא, בבקשה רק תתחילו, תקבלו את הכל. אני מאחל לכולם חודש מוצלח, חודש מבורך, שנזכה כולנו לכתב בספרם של הצדיקים, ספר החיים, ונזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה ואמיתית, ונזכה לחוש ולהרגיש את אור הרוח, אור הקדושה, אור התורה, באמת אמיתית. בשורות טובות, ברכה והצלחה, שאלות, מי שרוצה, בבקשה.